דבר לא חיצוני בכלל, זה דבר עמוק
מאוד. זה רק להשפלים.
אדם פוגש את עצמו. והוא גם פוגש את הפינות המוזנחות של עצמו.
זה פשוט דבר לא יאמן.
במשך
שלושה חודשים. מסע אל העבר.
נכון, נכון.
זה מטלטל,
שלום. ויקרא פרק כ"ד. כ"ד? כ"ד. כ"ד. פסוק י"ז. כן, פסוק י"ז. זה שורה של הלכות שבאות בעקבות מעשה המקלל. שהמקלל התחייב מיתה. תודה רבה. מצוין. כן, ויקרא, ויקרא כף דלת, פסוק י' ז', מה כל כך מסובך? י' ז'. הוא נקרא גם 17 בחלק מהאוצרות. יש לנו פה רשימה של דינים שבאים בעקבות מעשה המקלל. יש מישהו שאין לו ספר ורוצה ספר? הנה ספר.
אין לך ספר?
מישהו עוד רוצה ספר? רוצה? רוצה? טוב. ואיש. פסוק י' ז'. ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת. לומר את האמת, הדין הזה ידוע במקומות אחרים בתורה. כן? כבר למדנו את זה בספר שמות. וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה, מאם מזבחי תיקחנו למות. כן? כלומר, זה שהרוצח חייב מיתה, זה ידוע.
אבל הוא כתוב כי יקה.
יקה, הכוונה יהרוג. כן. פסוק י"ח, הוא מכה נפש בהמה, ישלמנה. מה פירוש ישלמנה?
לשלם.
ישלים. לשלם זה בשביל להשלים. אתה בא להשלים את מה שחסר. חסרה בהמה, אז אתה צריך להשלים. איך משלימים? נפש תחת נפש. אז זהו. אפשרות אחת זה לומר, לא, או שיהרגו לך את הבהמה שלך. זה לא יעזור כלום. נגיד, הרגת את הכבשה של האחד, אז אם ניקח את זה כפשוטו, נפש תחת נפש, כמו שאתה עשית, יעשו לך. אתה הרגת כבשה, יהרגו לך כבשה. אבל אז יש בעיה. שאם ככה, הביטוי ישלמנה כבר חסר משמעות. אם היה כתוב, הוא מכה נפש בהמה, נפש תחת נפש, ולא היה כתוב ישלמנה, הייתי באמת מבין, כמו שאני אמרתי לכם, שמי שהרג את השור של חברו, יהרגו לו את הסוס. נכון? אבל אם כתוב ישלמנה, משמע ישלמנה נפש תחת נפש, כלומר הוא צריך להביא שור אחר, או כמה שזה שווה, כסף שזה שווה, וכדומה, נכון? עכשיו, אם זה כך, אז גם את ההמשך צריך להבין. ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם כן ינתן בו, ומכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם יומת. כן, אז יש פה משהו לא מובן. כי נפש תחת נפש, אתה אמרת שהוא צריך לשלם.
כן, ופה לא כתוב.
אז איך אתה מבין זה בעין תחת עין? גם כן, צריך לשלם. מצד שני, אתה אומר, כאשר עשה, כן יעשה לו.
זה נורא מפורש.
אז זה נורא מפורש. אז זה סותר את המשמעות של עין תחת עין של תשלום.
של התשלום.
נכון.
נפש תחת נפש
ישלם. אלא מה? מה זה פירוש כאשר עשה, כן יעשה לו? זה עוד אפשר להבין. כמו שאתה לקחת את הממון של חברך, בעצם גם ממך ייקחו את הממון. כלומר, לקחת את העין של חברך, תשלם מה שעין שווה. אבל יש פה בעיה אחרת. כתוב, כאשר ייתן מום, פסוק כף, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. אבל זה כבר מתחיל להיות קשה להסביר שזה תשלום.
זה לא תשלום,
זה מום. כן, יינתן בו. יינתן בו, זה הביטוי יינתן בו שהוא הבעייתי. כן. אז איך להבין את זה? אז אפשר להבין את זה, כי הרי המסורת של התורה שבעל פה חולקת על זה. המסורת של התורה שבעל פה אומרת שזה כסף. כן, שאם אדם מוציא את העין של חברו, הוא צריך לשלם כמה שהעין שווה.
איך יודעים מה זה כמה שהעין שווה?
לפי המקצוע שלו בטח.
אם הוא שען, אז שווה יותר.
גם את הבושה.
יש לך בית דין.
יש את הש... באמת איך קוראים? זה נורא מעניין.
ואיך קוראים? נכון.
יש חמישה תשלומים שצריך לשלם כאשר אדם פוגע בעין של חברו, שם נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. אני אכתוב לכם את זה על הלוח.
שבט ובושת.
נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. מה זה נזק? שזה בעצם מתוך חמשת התשלומים, מה שמוזכר כאן זה הראשון. זאת אומרת, רואים כמה אדם כזה, אם הוא היה עבד נמכר בשוק, כמה הוא היה עולה עם שתי העיניים שלו, או רק עם העין אחת. ההפרש, זה נקרא נזק. לפעמים זה משמעותי מאוד. אם זה עבד שיודע יודע לצייר, אז זה מאוד חשוב, העין שלו. עכשיו במיוחד אם הוא היה מלכתחילה עם עין אחת, אז הוציאו לו עין שנייה, אז הוא עיוור לגמרי, שזה הרבה, הנזק עוד יותר גדול. אז זה נקרא כמה ששווה הנזק. יש לנו בעיה, בימינו כיוון שהעבדות בטלה, קשה לדעת כמה האדם שווה. כמה היית משלם בשביל לקנות עבד? זה כבר לעשות הערכות, לא, זה לא פשוט הדבר הזה.
אבל ממילא העבדות בטלה, אז ככה שאין פה עניין.
כמה, יש עבדות
בטלה. אני אומר, בסדר, העבדות בטלה, אבל אפשר תמיד לשאול אדם, תגיד, אם העבדות הייתה... לא, אם העבדות הייתה מותרת, בכמה היית קונה אדם כזה? זו שאלה שאפשר לשאול.
היום זה לא בעש, אחוזי נכות, ואתה יכול לעשות...
יש לי יקר.
אפשר, אולי.
אחוזי נכות זה דבר מדעדע, ולא כדאי ש...
כמה יכול להרוויח אילו הייתה לו...
כן, נגיד, לא, לא כמה אתה מרוויח, זה נקרא, זה השבט, זה השבט, זה התשלום הרביעי. כן, זה כמה הוא מושבט מעבודה. אבל אני אומר, פשוט, כמה אדם שווה. נגיד שלא היו לך עקבות מוסריות, והיו מתירים לך לקנות עבדים. בכמה היית קונה את פלוני? כמה היית מוכן להשקיע? כן. אז זה מה שנקרא הנזק. אבל איך להבין בכל זאת את הפסוק, כאשר יתנמו באדם...
סליחה, אבל גם זה בעייתי, כי יש אנשים שמאוד יעריכו משהו מסוים, ויש אנשים שמאוד לא יעריכו אותו.
לא,
זה סובייקטיבי.
זו, אבל שוק העבדים זה דבר יותר אובייקטיבי, נכון?
זה מי
שוק העבדים
כמו מכירון.
יש מכירון, אז יש מכירון אנשים, כן? תדעי לך שזה עדיין קיים. זה עדיין קיים, עדיין קונים עבדים באפריקה.
יש, נכון.
כן, אבל היום הערכה שלך בן אדם, יש אנשים שיגידו את זה, בן אדם שווה מאוד, יש אנשים שיגידו לא כל כך שווה לי הבן אדם הזה. על אותו בן אדם.
כן, בסדר, אבל זה גם בכל דבר שאת קונה. בכל דבר שאת קונה. את קונה צלחת, אז יש מי שרוצה לשלם הרבה, יש מי שלא רוצה. כן, טוב. אבל איך להבין פה את ה... כי ברור שההצמדה של התורה, של מכה בנפש בהמה, ישלמנה נפש תחת נפש, זה מלמד שזה תחת זה, פירושו כסף. אז איך להבין בכל זאת, כאשר יתנמום באדם, כן יינתן בו שבפסוק כף. מאוד קשה להבין, נכון?
אז למה לקבל את הפירוש הברור?
שזה כפשוטו? בגלל פסוק י' ז' שסותר את זה. פסוק י' ז' אומר, ישלמנה נפש תחת נפש. ברור שלא הורגים את מי שיקע את הבהמה. וגם לא סביר שיהרגו את הבהמה שלו. ולכן מכאן ראיה שמדובר בתשלומים.
וזה חל גם על יתר
הפסוקים. לפי זה כל מקום שכתוב תחת, כהבנה, תשלום.
כי הוא לא חוזר על המילה ישלמנה.
נכון. אבל בכל זאת. אפשר להקיש מזה לזה.
זה גם מסתם כבר חומר. אז מה קשה מה...
כן, אבל זה התורה שבעל פה.
בקשר לבהמה זה כתוב ישלמנה, ובקשר לאדם...
נכון.
זה כתוב בצורה פורטת.
אבל נדמה לי שאני קצת...
המוסלמים לוקחים את זה כפשוטו.
נדמה לי, סליחה שאני גם כן מתערב בדיון, נדמה לי שכבר לימדתי אתכם את דעתי בנושא הזה. נכון? דיברנו על זה.
כן, משפט.
נכון, מה אני אמרתי? מה אני אמרתי? אם את כל כך זוכרת. הבאתי לכם את... לא דיברתי. דיברנו ללא שום ספק. אתה זוכר את הדברים? מה אני אמרתי?
בכלל הציבורי הראשון זה באמת לאותו לדור משה שזה אכן כך.
חידוש מעניין, נכון. איך אני דייקתי את זה? מדברי הרמב״ם, נכון? כן, הוא היה כדאי, יש פה ספר מורה נבוכים בטח, נכון? יש פה. חייב להיות, לא ייתכן שפה אין מורה נבוכים. אין פה מורה
נבוכים?
זה מזעזע אותי, אני כן נשמתי. רגע. בכל ראש יהודי אין פה.
אני פעם ראיתי.
אני גם חושבת ש...
אני חושב שהיה פה, אני ראיתי.
היה, הם היו כל
אולי שם פה ושם.
מה?
היו שם, אולי...
שינו את הסדר, אז מה? אבל זה לא...
לא, הם היו ביחד כל הספרים של הרמב״ם.
כן. אולי יש שם? אולי יש שם מורים מיוחדים? רגע, אני אגיד לך,
שמישהו מחפש שם למטה.
אני אחפש. טוב, אני אגיד לך את זה.
מתי יגיד לנו על הפעם? ביום שני.
טוב. לא נורא, אני אצא. מה? אני
חיפה.
היה, אני זוכר שהיה. לא נורא, לא קרה כלום. אני אשתמש גם בעוד ספר כבר היום.
יש שמונה פרקים
על השם. להירגע בבקשה. אומר הרמב״ם, וחלק ג' של מורה הנבוכים, בפרק מ"א, אם אני לא טועה, המצוות אשר כללתן הקבוצה השישית. כן, המצוות אשר כללתן הקבוצה השישית. מה זה הקבוצה השישית? של המצוות. כלומר, הרמב״ם מחלק את מצוות התורה ל-14 קבוצות שונות. והוא מנתח כל אחת מ-14 הקבוצות האלה. אז הוא אומר, הקבוצה השישית הם העונשים. כן, התורה ציוותה להעניש. ותועלתן ברורה. בוודאי, מה התועלת של העונש? ההרתעה. ואז שמה הרמב״ם מביא עיקרון. הוא אומר, עשה עונש כל המזיק לחברו, שיעשה לו בשווה מה שעשה. אם הרג אדם, הורגים אותו. נכון? אם הרג אדם, הורגים אותו. את הרוצח. כן. זה העיקרון. אם פגע ברכוש, הוא שלם. כן? אתה גנפת או הזקת למישהו רכוש, אז ייקחו ממך את מה שאתה לקחת ממנו. זה שלם ושלם. ואם ישחית לו איבר, משחיתים לו כמותו, ואז הוא מביא את הפסוק שלפנינו, כאשר יתנמו באדם, כן ינתן בו. אחר כך הוא מוסיף, אבל הרמב״ם יודע את ההלכה. הוא אומר, ואל תטריד את מחשבתך במה שאנו עונשין כאן וממון. משום שכוונתנו לבאר את התורה, את המקראות, כלומר את התורה שבכתב, לא את התורה שבעל פה. הרמב״ם אומר, אני אומר את הפסוקים. מה שאני כותב במורה נבוכים, אני לא באתי לפסוק לך הלכה. אני באתי להראות לך מה הכתוב אומר. אתה אמרת מילה תיאוריה, הרמב״ם לא אמר את זה. הוא אומר, אני עכשיו באתי להראות לך מה הפסוק אומר. עכשיו, זה מעניין, לפי זה, לפי הרמב״ם, הפסוק בעצם בא ללמד עיקרון של מידה כנגד מידה, מה שאתה עושה זה מה שיעשו לך. עכשיו, הלכה למעשה, יש הלכה בשביל זה, המסורת של התורה שבעל פה אומרת שאדם שלם כסף. לכן הרמב״ם בכלל לא מוטרד, כמו, יש חלק מהמפרשים שזה מאוד מטריד אותם הדברים האלה. הם עושים שמיניות באוויר, ולמעלה מזה אפילו, כדי להסביר שהפסוק מתאים להלכה. הרמב״ם זה לא מטריד אותו בכלל. ההלכה אומרת דבר אחד, הפסוק אומר משהו אחר, לא אכפת לו. לא אכפת לו. זה...
מעניין, כן.
כן, הוא ורשי. כן. בניגוד למשל לדעת הרמב״ן. הרמב״ן הוא לחוץ מזה חבל על הזמן. הרמב״ן כל פעם הוא אומר, אם זאת ההלכה זה חייב להיות גם שאת הפסוק וכו'.
זה
פוגע,
איך התפתחה ההלכה בכיוון לגמרי אחר?
האם ההלכה היא משועבדת לפסוק או לא? התשובה היא שלא, לפי הרמב״ם. אבל אחר כך הרמב״ם מוסיף עוד משהו. הוא לא גמר עם זה. הוא אומר, אם מה שיש לי בזה פירוש. השמיענו בעל פה. אומר הרמב״ם, הוא אומר ככה, חוץ ממה שאמרתי לך, שאני עכשיו מסביר את הפסוק ולא את התורה שבעל פה, יש לי חוץ מזה פירוש נוסף, וכשאני אפגוש אותך, אני אגיד לך אותו. אגיד לך אותו.
בעל פה, אבל.
כן, הוא כותב את זה, הוא אומר את זה לתלמידו שבשבילו כתב את המורה. כן. עכשיו, מה עושים עם זה?
אני אומר לך, חצי מהדברים במורה נבוכים אתה לא מבין.
כן, אז
עכשיו... בוא נגיד שאני מחוז אתה לא מבין.
כן, ופה הרמב״ם מסבר לך עוד יותר. הוא אומר, יש לי משהו להגיד לך, ואני לא רוצה להגיד לך את זה בכתב. כשאני אפגוש אותך, אני אגיד לך. אז מה אמרו האקדמיים? שהרמב״ם לא רצה לכתוב את דעתו האמיתית, שהיא שהרבנים שינו. שהרבנים שינו. כן. ואז זה בעצם עושה את הרמב״ם לכופר נסתר. זה נראה לי ילדותי לאללה.
מה הם שינו? בהלכה הם
כן, כאילו שפעם היו מוצאים את העין, אבל הרבנים מתור רחמנות והומניות שינו. ככה, יש חלק מהמפרשים הקדמונים של הרמב״ם שהסבירו ככה את דעתו, אבל זה כל כך לא מתאים לו, לומר לכם את האמת, שזה נראה לי מה זה מסכן ההסבר הזה. נכון, אז אני אגיד לכם, הבן של הרמב״ם, כמו שאת אומרת בצדק, הוא שמע מאבא שלו את הפירוש. איך אני יודע? רבי אברהם בן הרמב״ם יש לו פירוש לספר שמות, וכשהוא מגיע לפסוק עין תחת עין, הוא אומר שמע שעין תחת עין זה ממון וכו'. הוא אומר, וחוץ מזה יש לאבא מרי זצל, כלומר לרמב״ם, יש לו פירוש מופלא המיישב את המסורת עם הכתוב. הוא אומר, ואי אפשר לחוטבו לפי שהוא זל הסתירו.
וואו. אז רגע.
לא, מה זה?
אבל הוא...
עבד לעולמי.
לא, רגע. לרבי אברהם בן הרמב״ם היה בן. בשם רבי דוד הנגיד. והוא כתב פירוש לספר שמות גם, כן?
הוא נכד של הרמב״ם.
הוא נכד של הרמב״ם, ועל הפסוק הזה הוא לא כותב כלום. אז איך נדע את הפירוש? איך נדע את הפירוש? אז אני אגיד לכם, הרמב״ם כתב את הפירוש הזה שחור על גבי לבן במקום אחר. איפה? במשנה תורה. אלכם, ספר משנה תורה. כן, אני אגיד לך, אבל זה מעניין, רק הוא כתב את זה באופן כזה שלא שמים לב שזה מה שהוא כותב. אבל אני אגיד לך מה הוא כותב. כן. תשמעי ואז תראי בדיוק איך זה עובד. יש רב אחד ששמע את מה שאני הולך להגיד לכם,
התפלץ,
יצא בדרשה נלהבת נגדי בבית כנסת. זה מועדון מאוד מכובד, יש שם אנשים זה בהלכות חובל ומזיק. כותב רבנו הרמב״ם, החובל בחברו חייב לשלם לו חמישה דברים, ואלו הן נזק וצער וריפוי ושבט ובושת. איך הוא יודע את זה? הוא קרא את זה על הלוח. וחמישה דברים אלו כולן משתלמים מן היפה שבנכסיו כדין כל המזיקין. נזק כצד, שאם קטע יד חברו או רגלו, רואים אותו כאילו הוא העבד נמכר בשוק, כמה היה יפה וכמה הוא יפה, אתה הוא משלם הפחת שיפחית מדמיו, שנאמר עין תחת עין. מפי השמוע למדו שזה שנאמר תחת, לשלם ממון הוא. זה שנאמר בתורה, כאשר ייתן מום באדם כן ינתן בו, זה הפסוק שלנו, אינו לחבול בזה כמו שחבל בחברו, אלא שהוא ראוי לחסרו עבר או לחבול בו כאשר עשה, ולפיכך משלם נזקו.
משלם נזקו.
משלם נזקו. והרי הוא אומר, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, לרוצח בלבד הוא שאין בו כופר, אבל לחסרון נברים ולחבלות יש כופר. ואחר כך הוא מביא עוד הוכחות, הוא מביא כמה ראיות, וכאן הוא ממשיך. והלכה וב. ואף על פי שדברים אלו, עד כאן זה היה הפירוש הראשון שלו בעצם. עכשיו הפירוש השני. ואף על פי שדברים אלו נראים מעניין תורה שבכתב. מה זה מעניין תורה שבכתב? כלומר, יש איזה היגיון בדברים. וכולן מפורשים הן מפי משה רבנו, מהר סיני. כלומר, קיבלנו גם מסורת בעל פה שצריך לשלם כסף. כולן הלכה למעשה הן בידינו. וכזה ראו אבות... מה זה הלכה למעשה? שככה עשו תמיד, זה הכוונה הלכה למעשה, כן? וכזה ראו אבותינו דנים בבית דינו של יהושע. ובבית דינו של שמואל הרמתי. ובכל בית דין ובית דין שעמדו ממות משה רבנו ועד עכשיו. מה אומר כאן הרמב״ם?
לא,
ההפך. הוא אומר, ככה עשו. כלומר, לא רק שיש לנו מסורת ממשה, שכשאדם מוציא את העין של חבר, הוא צריך לשלם לו כסף. חוץ מזה, הלכה למעשה ככה עשו תמיד.
מסורת.
יש מסורת. בתי דינים עשו ככה. תמיד לקחו כסף. והוא מביא דוגמאות. ממתי? מבית דינו של? של יהושע. מה חסר? בית דינו של משה. חסר בדינו של משה. מה רומז בך הרמב״ם? כן, זה בדיוק. זאת אומרת, שרוצה להגיד, הפסוק היה כיפשוטו בימי משה, ולדורות לא כיפשוטו.
זה מה שהוא רומז.
וזה מה שהוא רומז.
יהושע ומעלה?
כן, אבל... רגע, שנייה. אבל מה זה אומר? זה אומר שמשה כבר מראש אמר, אני אמנם מוציא את העין, אבל אתם לדורות תיקחו כסף. עכשיו, למה הוא רק רומז את זה ולא אומר את זה במפורש? יש כזה כמה סיבות. א', יש איזה רעיון שקשה להכיל אותו. כן, כלומר, איך יכול להיות שאותו פסוק נאמר כפשוטו לדור מסוים וכמדרשו לדור אחר? לא, אבל זה מורכבות אינטלקטואלית.
יש הרבה מקומות כאלה.
לא. כלומר, יש הרבה מקומות כאלה, אבל הרמב״ם לא נכון לפרש אותם. הנציב ויבולוג'ין, למשל, פירושו לתורה, באיזה 15 מקומות, הוא כן הולך בכיוון כזה, שהפסוק בדורו של משה כך היה משמעותו, ולדורות כך וכך. אבל הרמב״ם הרגיש כנראה שהרעיון מורכב מדי לתפיסה ההמונית, לכן הוא לא כתב אותו. לכן הוא אומר, אני אגיד את זה לחכמים. דבר נוסף, הוא חשש כנראה מהשימוש לרע שהקראים יכולים לעשות מזה. אל תשכחי שבימיו הקראים היו חזקים מאוד. דבר נוסף, הוא חשש מה... שימוש שיכולים הרפורמים, שעוד לא היו קיימים, לעשות בזה. כלומר, אם כן, אם אתה רואה שהפרשנות השתנתה, אז למה שלא נפרש אחרת גם? לכן הרמב״ם פה זהיר. אבל אני חושב שזה אכן מוצדק לפרש כך את דבריו.
יש לו הוכחות?
מה?
אם יהושע נהגו כך.
אני לא יודע אם יש לו תיעוד היסטורי. אבל הוא רומז משהו.
למה דווקא בדור של משה...
אז למה דווקא... זה באמת שאלה. למה באמת בימי משה זה כך ואחר כך זה אחר? כי הדור של משה הוא דור תיאורטי. הוא חי במדבר. המדבר זה לא מקום. המדבר זה מחוץ למקום. אתה מוקף בענני כבוד, החיים הם לא נורמליים שם. זה כאילו חיים שמימיים. אתה בשמיים שם. אתה מוקף בעננים. איפה יש עננים? בשמיים, לא בארץ. אז הדור של משה הוא דור אבסולוטי. לכן שם הדברים נעשים כמו שהם בעולם המוחלט. מה שאין כן לדורות, שאנחנו יורדים אל הארץ, ואז בארץ יש הדרכה של התורה שבעל פה, מה עושים? בסדר?
יש עוד דוגמאות
לדבר הזה?
כן,
יש עוד דוגמאות. אתה רוצה עוד דוגמאות? נביא לך דוגמאות, למשל...
אמן. אמן, לא?
מה אמן?
לא המן.
מה?
מה? שנתן לנו מהשמיים.
לא, אז מה? הוא שאל דוגמאות הלכתיות.
לא, אבל האמת היא, נגיד, כל העניין השני, חילול שבת, שאדם חייב במוות.
נו.
רק בתקופת משה, פעם אחת זה קרה.
כן, אבל באופן תיאורטי זה נכון גם בכל הדורות, אז זה לא עונה על השאלה שלו. הוא רוצה דוגמה של הלכה שבימי משה ייקח ולדורות ייקח. זה מה שהוא רוצה. היו. הבנתי את השאלה שלו?
אני פשוט כן,
מעשה לחשוב. לא, קודם כל את השאלה הבנת?
כן, כן.
אוקיי.
איפה יש עוד הכל?
אני לא צריכה לחשוב, אני פה בשביל לתת תשובות.
נגיד, המקלל, שאז היום הוא גם היה חייב מיטה?
כן.
לא, אבל דווקא בפסח יש כאלה, לא?
מה?
לא, קורבן פסח, משהו?
שמה, מה קורבן פסח?
מה שמתקבע
שחצו,
שאז היה...
פסח מצרים, פסח דורות, זה דוגמה, כן. שלמשל כתוב שפרשת בו, שצריך לקחת מהדם של קורבן הפסח ולמרוח על המשקוף ועל המזוזות. שזה היה רק באותה שנה.
אחר כך
כבר לא, למשל, הנה זה דוגמה. כן, אבל אני רוצה פה משהו לגבי אותו פסוק שמתפרש באופן אחר. למשל, לגבי פרה אדומה, שמצוותה לעשות בסגן, כן, נתתם אותה ללעזר הכהן, ולדורות בכהן גדול. כן? או יש כמה דוגמאות לזה, למשל, פעם אספתי הרבה דוגמאות של הדבר הזה. למשל, הנה הפסוק, לא תאכלו על אדם. לא תאכלו על אדם. למדנו את זה, פרשת קדושים. מה המשמעות של הפסוק הזה?
בעצם אסור לשחוט, כן. שאסור לשחוט
בכלל. לא, 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 לא. לא תאכלו על אדם. היה מנהג אצל העמים הקדמונים להזמין את השדים. היו עושים סעודה שבה היו מזמינים את השדים. איך היו עושים? היו חופרים גומה באדמה. חבל שוורה ישנה הייתה נהנת מזה. היו חופרים גומה באדמה, היו שוחטים עופות וחיות, וממלאים את הגומה בדם. ואז היו אוכלים מסביב לגומה הזאת, והיו מזמינים את השדים. עכשיו, התורה היא מתנגדת לדבר הזה, לכן היא אומרת, לא תאכלו על אדם.
אז זאת המשמעות.
זאת המשמעות, לא תאכלו על אדם. עכשיו, הפסוק הזה בתלמוד, מפרשים אותו באלף אופנים אחרים, חוץ מזה. אבל זה רבי יהושע הנגיד, אתם יודעים זה רבי יהושע הנגיד? היה הנכד של רבי דוד הנגיד, שהיה נכדו של הרמב״ם. לא, לא דיברתי על רבי יהושע הנגיד. יש רבי אברהם בן הרמב״ם, שהיה לו בן בשם רבי דוד. עכשיו נדבר על הנכד של רבי דוד הזה, שקראו לו רבי יהושע. הוא היה נכד של נכד של הרמב״ם. אז רבי יהושע הנגיד אומר שבאמת זה היה הפשט של הכתוב במשה, ולדורות זה קיבל פירוש אחר.
על אדם.
כן, אגב, זה ראיה לזה שבבית מדרשו של הרמב״ם הייתה דרך כזאת של פרשנות. וזה מוכיח קצת את מה שאני אומר.
אז מה הפרשנות של הרמב״ם אחרי זה? זאת אומרת, לא זו שאוכלת על אדם, אלא מה?
הכוונה, למשל, שאסור לאכול את הקורבן לפני שזרקו את הדם על המזבח. למשל. כן. או למשל שאסור לאכול לפני התפילה. כי לא תאכלו לפני שהתפללתם על דמכם. כן, כל מיני פרשנויות שמרגישים את את המלאכותיות שלהם.
כן, ברור.
ברור.
למה זה כל כך מרגיז רבנים?
למה זה מרגיז רבנים?
עולם.
כי הם לא רגילים.
האם מכאן בא להכשיר את הבשר כאן?
יש, הם לא רגילים, לא רגילים מסוג כזה של מחשבות.
אה, זה מת שלא.
כי הם לומדים גמרא.
הכשרת הבשר.
הם לא לומדים תנ"ך. לא באמת. אנשים לא לומדים תנ"ך, ולכן זה קשה להם. כשלומדים תנ"ך זה קשה להם. כן, בבקשה.
הכשרת הבשר בא מכאן?
לא, לא, לא. לא. מה את אומרת?
אולי זה יכול להסביר למה הרבנים נתנים את זה, כי אולי זה קשור גם להנהגה, שמשה יש לו איזשהו יכולת לשפוט יותר בצורה נכונה. אי אפשר להרשות במצב הזה כל מיני טעויות של אולי העין הזאת היא אולי לא נכון, אולי כן נכון, ומדובר פה גם בדיוק.
אבל למה זה מרגיז את הרבנים? זה אני לא מבין מה הקשר.
זה כאילו הסמכות, כאילו האפשרות שבן אדם ישפוט בצורה הכי נכונה הייתה נתונה למשה.
נו, זה כולי, גם הרבנים מסכימים לזה. הרבנים מסכימים לזה. הרבנים לא חושבים שהם משה רבנו. לא, אני לא חושב. לא, לא, זה לא נראה לי. רצה להגיד משהו? טוב, נסיים. טוב, אפשר להמשיך? כן.
עוד הרב ברשותך.
כן.
עולה כאן מהקהל העניין של מות יומת.
כן. מהקהל לא, מהפסוקים. אנחנו, זה הפסוק שאנחנו לומדים.
לא, אני שמעתי את זה מהקהל.
כן. אבל למה שמעת מהקהל? כי אני קראתי להם את הפסוק.
זה מה שאנחנו לומדים.
כן.
אין מחלוקת. על כל פנים, נכון אולי להבהיר שמות יומת. אין הכוונה היא למוות פיזי, אלא למעשה כאשר עושה מעשה שלא על פי רצונו של מקום, הוא בעצם יוצר חיץ בין המהות שלו לבין
א', הייתי שמח להסכים איתך, ב', אני לא יכול להסכים איתך, כי מות יומת זה פיזי, בבית דין. כלומר, יש מספר עבירות שהתורה אומרת שאדם עושה ככה וככה, הורגים אותו.
גם כאשר אנחנו מגדירים את העניין של קרת.
אז זה לא קרת, זה משהו אחר. קרת זה דבר אחד, מות יומת זה דבר אחר.
אני אומר, אין ספק. אבל כאשר עושה אדם מעשה...
זה אני מסכים איתך, וזה אני מסכים איתך. שאדם עושה מעשה שמנתק אותו ממקור החיים, אז הוא מנותק. זה נכון, אבל חוץ מזה, יש גם מערכת ענישה שכוללת גם עונשי מוות. וזה פה אחת הדוגמאות. לכן אני, לצערי הרב, לא אוכל להזדהות עם דבריך היפים אגב.
אבל ביטית, אמרת בעצם שכאשר אדם עושה מעשה שלא על פי שורש, לא על פי שורש,
זה אמת, אבל יחד עם זה
הוא מנתק אותו מקור החיות.
זה אני מסכים.
זה מוות יותר מאשר,
זה נכון, זה נכון, אבל בסופו של דבר גם הבית דין פה מכסח אותו, הרי זה מה שכתוב בהמשך. נכון, טוב, פסוק כף ב', משפט אחד יהיה לכם, כגר, כאזרח יהיה, כי אני השם אלוהיכם. מה זה תקוע פה? כן, תדע מי, זה אחד השאלות החשובות שצריך לשאול כשאנחנו רואים פסוק. מה הוא עושה? כלומר, אותו דין, אתה תתן גם לגר, גם לאזרח. בסדר, תודה רבה. זה אפילו יפה, זה הומניסטי, מה שאתה רוצה, אבל למה זה פה? אתם זוכרים את הפרשנות שנתתי בשיעור שעבר לפסוק י"ד תתוו? לתתוו תתזיין בעצם.
באותו פרק?
כן. אתם זוכרים, ואל בני ישראל תדבר למור איש איש כי יקלל אלוהיו ונסח את אור ונוקף שם השם מות יומת. שאמרתי שלפי פשוטו של מקרא, זה כאילו ההבדל בין יהודי לגוי. יקלל אלוהיו, לאו דווקא אלוהי ישראל, נכון?
זה גוי,
ואחר כך, ונוקף שמה שאומרת, זה יהודי. נכון. ואז אחר כך בא כתוב, הוא אומר, אבל שניהם יהיו חייבים. כגר, כאזרח.
האזרח זה היהודי, והגר זה הגוי.
זה מי שהתגייר, כתובנים, שהצטרף, הצטרף.
אז מה זאת אומרת? המשפט יהיה...
לא, כי זה בא להגיד ש... לא, זה בא להגיד ששם השם הוא אלוהי הגרים גם כן. למרות שיכולה יכולת להגיד הוא בא מאלוהות אחרת, הוא בא מאלוהים אחרים, אפשר לומר. לא, הוא שייך לאלוהי ישראל.
אז הוא נשפט בסופו של דבר כמו יהודי.
כן, בדיוק.
כי הוא התגייר.
נכון.
לא, בהכרח הוא
התגייר.
לא, כי צריך להבין ככה. אם אלוהי ישראל הוא אלוהי דת, אז זה דבר מובן מאליו, שהדין הוא אותו דין לכולם, לכל מי שמצטרף. אבל מאחר מדובר באלוהי הלאומי, אלוהי האומה, אז היה מקום לחשוב שמי שבא מחוץ לאומה לא יהיה דינו שווה לאזרח. ולכן פה יש צורך להדגיש, יפה מאוד, כגר כאזרח יהיה, כי אני השם, כי אני השם אלו, נכון, לא. לכן יש צורך להדגיש, כי זה לא דת. אבל למעשה, זאת לאומיות עם זרועות פתוחות. כך כתוב, כי אני השם אלוהיכם. וזה אלוהיכם של הגר ולאזרח.
כולם.
וידבר משה אל בני ישראל, ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו אבן. מה זאת אומרת, רגמו אותו אבן? הסבירו לו שכאשר הוא עושה את העבירה החמורה הזאת, הוא מנתק את עצמו ממקור החיים. נכון? זה מה ש... כן, כן. אז כנראה שאת ממש לא מרוכזת היום. זהו. כן, זה... לא להיות
יסמוך.
כן? אז זה לא שהסבירו לו שהוא מתנתק ממקור החיים? טוב. ובני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה. טוב. אם כן, כאן גמרנו את סדרת קדושת הזמן. אתם בוודאי זוכרים. זה דיברנו...
ממזמן דיברנו.
ממזמן. זה שבוע שעבר, כן.
מוצא מהמחנה.
נכון, ואז רוגמים אותו.
לא,
לא, ברור שלא. לא, זה היה ציני.
זה היה ציני.
זה היה מקלל מסוים שהוא היה...
כן, הבן של שלומית בת דברי, למתדן. שהוא היה בן איש מצרי. מי זה האיש מצרי הזה? זה אותו איש מצרי שמשה הרג. אז הוא הרג את האבא, הרג את הבן. רודף ככה, דור אחרי דור. כן. אוהב שלום ורודף.
אז רגע, בדיוק העניין. יש שיר כזה של מאיר אריאל. רודף, אתה מכיר את השיר של מאיר אריאל?
לא.
זה שיר כמו מערבון כזה. יש רודף צדק מול... צדק, צדק, תרדוף. אבל זה מין כזה, הוא עושה את זה כמו מערבון, שיש את ה... את האוהב שלום ואת הרודף
צדק, אחד מהשני. כולם מדברים על שלום.
מה?
כולם מדברים על שלום. אף אחד לא מדבר על צדק. טוב. טוב, בקיצור, אתם ודאי זוכרים שפרשת אמור מתחלקת לשני חלקים. החלק הראשון שדן בקדושת האדם, השני שדן בקדושת הזמן. קדושת האדם, במקרה שלנו, מדובר על הכהנים, וקדושת הזמן מדובר על המועדים. אז חסרה בשלשה סלע שלישית, שהיא קדושת המקום. נכון? לכן אנחנו כאן עוברים ישירות לפרשת בהר, שעוסקת בקדושת המקום. בסדר? טוב. אז הווה נפתח אותה. אתה רוצה אולי ספר? אנחנו בויקרא, בפרק כ"ה. הוא נפלא, זה השגחה הידיעה. עכשיו, האם עוד מישהו רוצה פה ספר? יש פה ספר, מישהו, הנה, כך, כך. עוד מישהו רוצה ספר?
פסוק?
א', כן. האם עוד מישהו רוצה פה ספר? הנה, הבירו נא. האם עוד מישהו רוצה ספר? יש פה ספרים, רבותיי. ספרים, רבותיי, ספרים. איפה ציפי גונגרוס?
ספרים, רבותיי.
אף אחד לא רוצה ספר? טוב. ממש מעניין. טוב. פרק כ"ה פסוק א', אנחנו עוברים כאן ישירות אל קדושת המקום. הסברנו, אני חושב קצת באריכות, מדוע זה בסדר הזה. האדם, הזמן והמקום. כי הזמן הוא בעצם... האינטרסקציה, נקודת המפגש בין האדם לבין העולם. העולם הוא המקום, האדם הוא נשמה, ואופן הקיום האנושי בתוך המקום זה הזמן. קוראים לזה בפילוסופיה של ברגסון המשך, לדיורי. כן. אז עכשיו אנחנו רואים קדושת המקום. זה מעניין, גם הסדר גם אומר משהו לגבי האופן שבו אנחנו מגשימים את עצמנו. מתחילים באדם, ממשיכים בזמן, אבל בסופו של דבר המקום. אולי נסביר את זה ככה. יש ספר של אברהם יהושע השל. כן, נקרא ארכיטקטורה של הזמן, בונה הזמן, מה שאיך שאתם רוצים לקרוא לזה. ושם הוא מסביר שעם ישראל לעומת הגויים הוא חי בתוך הזמן. בעוד שהגויים חיים במקום, במרחב. ודאי שלא הסכמתי איתו, אבל אני רוצה בכל להסביר את האינטואיציה שיש מאחורי הדברים האלה, כי אני רוצה להשתמש בדבריו דווקא. דווקא מישהו שהתקשר אליי שבוע שעבר אמר לי, יש מישהו אצלי בעבודה, הוא רוצה לדעת למה צריך לשמור שבת. איזה ספר אתה ממליץ? אמרתי, אז אמרתי, תביא את הספר של השל על השבת. כן, אז אמר לי השואל, אבל אתה הרי לא מסכים איתו. אמרתי, אין, לא משנה, אבל הוא מסביר יפה. כן. אז בואו נחזור לנושא הזה. השל אומר דבר שהיה נכון במשך 2000 שנה, שהיהודים חיים את היחס שלהם אל עצמם, אל העולם, אל אלוהים, דרך הממד של הזמן. לוח השנה העברי הוא מרכזי מאוד בזהות. בעוד שהמקום, אתה לא יודע, אתה יודע שיכול להיות שמחר בבוקר יגרשו אותך מהעיר הזאת, אתה צריך ללכת למקום אחר, אז אין שורשים, אין שורשים, נכון?
אבל המנהגים שלך לא השתנו.
כן, המנהגים לא, אבל המקום בהחלט יכול להשתנות.
אבל המקום הוא לא דבר פיזי.
זה ממש פיזי. פיזי, אני מרגיש אותו, אתה רואה?
כבוד הרב יודע בדיוק על מה אני מדבר.
פרש נא דבריך.
כשאנחנו מדברים במקום, הרי כל המושגים בעולם, קודם כן, משתמש כבוד הרב במינוח להתגשם. למה להתגשם, להפוך להיות גשמים? כל המהות שלנו כאן היא לא להיות גשמים. כל המהות
שלנו כאן היא
להביא לידי ביטוי, ליישם,
ולא להיות גשמי.
איך זה
יפה
בצורה לא
גשמי?
אני לא מיישם
גשמי.
איך לא?
דבריך נפלאים, אני אגיד לך למה. למה דבריך נפלאים? כי הם מהווים אפשרות בשבילי להסביר מדוע אני לא מסכים איתך. זאת אומרת, זה שוב הקונטרה.
אין פה עניין של כן הסכמה או לא הסכמה. דעתי שונה מאשר דעתך.
לא, זה נקרא לא מסכימים.
לא, אני אומר לא דעתי, אלא דעתך שונה מדעתי.
זה נקרא שאנחנו לא מסכימים.
על בי אין דעת, אז אין מה שיש.
או, ענווה יתרה יש לכבודו. לא, עד כדי כך לא היית צריך. לא, לא, זה בסדר, עד רבה. אתה יודע, מסופר שכש... סיפור קצת לא נעים בתלמוד, היו שני חכמים, רבי יוחנן ורש לקיש. וכשרש לקיש, הם היו לומדים ביחד. כשרש לקיש מת, מי שהרג אותו זה היה החברותה שלו. לא ישירות, אבל כן, אבל הוא גרם לו למות. איזה סיפור כואב, פעם נדבר עליו. אז בקיצור, רבי יוחנן היה כבר ללא חברותה. אז שלחו לו את רבי אלעזר ללמוד איתו. ואז כל פעם שרבי יוחנן היה פותח את הפה, רבי אלעזר היה מביא 13 הוכחות שהוא צודק.
שהוא
צודק, שרבי יוחנן צודק. כן, היה מאשר. כבוד הרב, אתה אמרת דברים נכונים, ויש לי 13 הוכחות שאתה צודק. אז יום אחד נשבר כבר לרבי יוחנן, הוא אומר, תשמע, כשאני הייתי לומד עם רש לקיש, כל פעם שהייתי אומר משהו, הוא היה מביא 13 הוכחות שאני לא צודק. ואז מתוך כך היינו מבררים את הדברים. אתה, אני לא צריך אותך כדי לדעת שאני צודק. אז הוא זרק אותו, הוא זרק אותו, זרק אותו, ובעקבות כך, לא, הוא השתגע. רבי יוחנן.
כי לא
היה לו... כן, התרפה דעתו, ואז התפללו עליו שימות ומת. כן. אני אפילו חסכתי בפרטים, הסיפור בכללותו הוא פי 5 קשה ממה שסיפרתי. אולי בהזדמנות תלמד את כל הפרטים. היה יהודי אחד, יש יהודי אחד בשם ארי אלון. מכיר מה זה?
בנו של, מה זה נקרא ארי אלון? בנו של.
בנו של מי?
בנו של אחיו.
בנו של אחיו?
בנו של מי שהיה שופט בפשפט אלון.
יפה, של מנחם אלון. הוא הבן של מנחם אלון. הוא אח שלה.
הוא האחר והשונה של בן.
יפה. זאת אומרת, הוא כתב ספר אפיקורסות בשם אלמדי. פעם פגשתי את הרב מוטי אלון, הוא אומר לי, מה שלומך? אז אמרתי לו, תשמע, אני קראתי לאחרונה ספר מעניין. הוא אומר לי, איזה? אמרתי לו, אלמדי. הוא אמר, ספר קצת מריר. כן, כן, טוב. אז כל עניין, איפה היינו? כן. אז שם הוא לוקח את הסיפור הזה עם רבי יוחנן וריש לקיש, כדי להשתלח כמה שהוא יכול בממסד הרבני. משהו חבל על הזמן, אולי בהזדמנות כדאי שנלמד את דברי האפיקורסות שלו. עכשיו, מה שמעניין, לאחרונה ראיתי מאמר בכתב עת תחלת. מכירים? יש דבר כזה נקרא תחלת. שמה...
של המורים, לא?
מה, תחלת? לא, לא. לא, לא. לא, לא מכוערת מאוד. תחלת. לא, זה לא קשור. זה...
תחלת.
תחלת. כן. לא, לא ערוץ התחלת. יש כתב עת. כן. בשם תחלת, שם יש מאמר, ממליץ לכם לקרוא, שם גם כן ידיד שלי, דוקטור עידו חברוני, הוא מנתח ניתוח מאוד מעניין של האגדה הזאת עם רבי יוחנן וריש לקיש. שם באספקלריה אחרת לגמרי, זה כדאי לראות את זה. טוב, אבל איפה היינו? רק
ביש... רק ביש...
כן, שרציתי שאתה תתנגד, לא תגיד, אין לי דעת, זה אמר. משהו שיינגד. אל תדאג. אני בטוח שאתה תצליח. עכשיו...
זה מתחיל בערוכניות.
כן, אז הוא ערוכניות. היהדות... כן, היהדות היא מונותאיסטית.
קוראים לברולה גם כן המקום.
רגע. היהדות היא מונותאיסטית. מאחר והיא מונותאיסטית, היא מאמינה שיש אחדות. ואז יוצא שהאחדות הזאת חייבת להוכיח את עצמה. היא לא יכולה להוכיח את עצמה אם היא לא מתגלית גם בתחום הרוחני, כמו התחום שאתה קראת לו הגשמי. אם אין גשמיות, אין מונותאיזם. יפה, אז אתה מסכים איתי, זה לא טוב.
לא,
זו היא גם דעתי. טוב, בסדר. עכשיו, בואו נחזור.
הגשמי הוא הכלי, אז מה שעושה לפועל.
אז צריך אותו, כן, בדיוק.
הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו כאן בגופה, הוא לא הוריד אותנו כאן ב...
נכון, לא עשה אותנו מלאכים. פעם רבי שלמה קרלי בך אמר משהו מעניין. מה צריך אדם לעשות אם הוא רואה שאשתו עושה טעות?
מה?
אשתו עושה טעות.
לסייע לה, להמשיך לעשות הטעות.
הוא אומר, צריך להגיד לה תודה רבה. כי אם לא היית עושה טעויות, אז היית מלאך. ואם היית מלאך, היית בשמיים, אז לא היינו מתחתנים.
אז הטעות, אגב, גם ינסי לי, הטעות שחלת מהביטוי של האנושי, זה הטעות.
כן. כן, ארארה הומנום אסט. כן, זה בלטינית. ארארה הומנום אסט. זה דבר אנושי, אבל יש המשך. פרסברה דיאבוליקום. כלומר, לחזור עליה זה מהשטן. פרסברה דיאבוליקום. כן, טוב. רוצה ללמוד לטינית? טוב. אז בואו נחזור עכשיו, אם כן, לעניין של קדושת המקום. קדושת המקום, אם כן, אמרתי שבמשך שנים, במשך כ-2000 שנה, עם ישראל חי בתוך הזמן ולא בתוך המקום. זאת אומרת שאנחנו חווינו את החיים שלנו דרך המועדים ודרך הפנימיות הנשמתית שמתגלה במועדים האלה, נשמה יתרה של שבת וכדומה. בעוד שהגויים הלכו וכבשו את המרחב, והם באמת הוכיחו את זה, גם הם בנו מונומנטים, אנדרטאות וכדומה, כדי לכבוש את המרחב ולהראות, הנה אנחנו פה. מכאן גם האימפריאליזם הפוליטי וכו'. כן, עכשיו, אברהם השל ראה בזה אידיאל, כשמצד האמת זה גרם לביפולריזציה מסוכנת. כלומר, כשאנחנו הלכנו והתכנסנו יותר ויותר בתוך המרחב התיאורטי של הזמן, והגויים הלכו וכבשו יותר ויותר את המרחב הריאלי של המקום, אז הם צברו עוצמה. ועם, איך לומר, חסרון נשמה. ואז התרבות הטכנולוגית המפותחת מאוד נקמה בבעלי הזמן והכניסה אותם למחנות השמדה. כלומר, זה הייתה פה בעיה, כן?
זו ההסבר שלו?
של מי?
של אש?
לא. לא, זה ההסבר של לי.
איפה נכנס כל הקטע של געגועים לירושלים?
זהו, אז עד כדי כך שדיברו על ירושלים של מעלה, ודיברו על... כל מיני מושגים רוחניים כאלה.
כן, אבל בכל זאת היו, נגיד, אנשים שעלו לארץ כל
הזמן. אז אני אגיד לך משהו. אני קראתי ספר שנקרא בשם חיבת הארץ, שכתב רב אחד בשם הרב ברוך שלום, ברוך שלום כהנה, מלפני 200 שנה. לא, הוא מאבות אבותיו של הרב מאיר כהנה באמת. אז הוא כתב בספר חיבת הארץ שאסור אסור לאבד את האדמה בארץ ישראל, כי זה מקום קדוש. יש כאלה שאמרו שאסור לגדל תפוח אדמה בארץ ישראל. איך אפשר?
אין לאבד באלף וחילה
כדורה. זה מה שאתה חושב. על כל פנים, דעתי אינה כדעתך. כן. אז זה אומר שאפילו כשדיברו על הגעגועים לארץ ישראל, זה היה... מה שאני אגיד לך משהו, הסבתא רבא של אמא שלי, היו לה 10 ילדים. כשהיא הייתה, הגיעה כבר לזקנתה המופלגת, אז ילדיה, עשרת ילדיה, החליטו לעשות לה ג'סטה. שלחו אותה לירושלים.
למות.
כדי למות. אבל מה, היו שולחים לה, כל אחד היה שולח לה קצת סכום, אז מתוך 10 סכומים האלה, היא הייתה חיה בירושלים, ובחלקת גם צדקה לעניי ירושלים. זה היה, נגיד, במושגים של אותם הימים. בשביל מי ארץ ישראל? זה בית אבות.
באים למות.
כן, בשביל למות. לא, לא.
כן, אבל בכל זאת, מה שאני טוענת שזה, היו קיימים דברים אחרים, זה לא היה כללי, היו החסידים, היו כל הזמן, זה לא
היה... היו, היו, אבל מה הם עשו פה? כן. הם היו חיים מהחלוקה וזה, אני לא בא לדבר נגד החלוקה, אני רק אומר שזאת המציאות, שלא היה פה יישוב. היה אחד שחידש את זה, קראו לו משה מונטפיורי, הוא אמר, יש לי רעיון בשבילכם, אתם תגדלו תפוזים. מה? נגדל תפוזים? כן, לא רחוק מפה אגב, יש איזה פרדס שהוא בנה. טוב, עכשיו, אז אני אומר שבעצם היציאה מן הגלות, זאת היציאה מן הזמן אל המקום. מקטגוריה אחת של קיום לקטגוריה אחרת של קיום.
רגע, אבל אפשר לשאול משהו על
התיאור? זה היציאה אל הרוחב. בוודאי ידוע לכם שכאשר יהושע רצה לכבוש את ארץ ישראל, הוא קודם כל שלח שני מרגלים. לאן הוא שלח אותם? ליריחו, נכון? ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב. מה הצורך של הכתוב להגיד לנו את שמה? מה אכפת לנו איך קראו לה בכלל? להכוונה זה הרוחב, הם פגשו את הרוחב, והרוחב מזנה. לכן כתוב גם מהמקצוע שלו, כן, ברור.
הרוחב מזנה.
כן.
אבל רגע, אתם מגיעים לארץ, הם לא מבטרים גם על מימד הזמן.
זהו, אז פה נצטרך לבדוק מה הקשר בין הזמן לבין המקום.
אז אני רציתי לשאול באמת, זה שהיהודים בגלות, אתה אומר, נתלו רק במימד הזמן.
נכון.
אז למה זה אומר שהגויים נתלו רק במימד המקום? למה זה בא אחד על
חשבון? כי ההתפתחות הטכנולוגית והמרחבית הייתה כל כך גדולה שזה לא הודבק על ידי ההתפתחות הנשמתית. המדינה המודרנית נתקה את עצמה משורשיה שבזמן, המטאפיזיים.
למה
היא עשתה את זה? רצו עצמאות. לכן המהפכה הצרפתית נתקה את המדינה משורשיה המטאפיזיים. המציאה את המושג של הריבונות של נבחרי העם. מובן?
לא.
מה לא?
גם נלחמו על ההפרדה בין...
כן, הפרדה בין הדת למדינה. זה גם תולדה של זה.
אבל... אתה אומר שהמודרנה שנתקה...
המודרנה, כן, היא נתקה את...
זה לא קשור כל כך ל...
ודווקא זה בא עם ההתפתחות הטכנולוגית.
הטכנולוגית, אבל למה זה קשור למקום?
זה בדיוק העניין. כי הרגישו שעכשיו יש מה לכבוש, לראש את העולם. ואז הביטוי המעשי של הדברים האלה זה היה הבנייה. הבנייה וגם הכיבושים, כיבשותו של מרחבים. אז אירופה התחילה לכבוש את העולם, והעידן הקולוניאליסטי, זה דבר מדהים, הרי העידן הקולוניאליסטי, כל כדור הארץ הפך להיות החצר האחורית של אירופה.
אבל כיבושים היו כל הזמן. משלמים את ה... כל הזמן היו כיבושים מפה ומשם, אז מה?
זה גם נכון. אבל תמיד היה איזון בין התפיסה של הקרקע לבין הנשמה. כן? היה, ברגסון גם כן הוא אמר את זה, שעכשיו הוא מרגיש שהתרבות המערבית מפתחת בצורה מסוכנת את כליה, ולא נותנת בהם תוספת נשמה.
אז אני לא יודעת כמה זה קשור למקום, כמו שזה קשור, כשאתה מתאר את זה לאיזו התפתחות למודרנה,
למרחב.
זה טכנולוגיה.
לא, מה שקשור לגשמי.
אז אני אגיד לך משהו, יותר מזה. הוא
תופף נפח.
המשטרים הפשיסטים, שקמו בסוף המאה ה-19, תחילת ה-20, הם דיברו בשבח השיבה אל האדמה. כן, כן, שבח שיבה אל האדמה, אל הטבע, ולכן, יחד עם זאת, ויתרו על המוסר. כלומר, העמידו סימן שאלה גדול על המוסר. כי אמרו, אם אנחנו מתחברים אל הטבע, אז הטבע הוא לא ישות מוסרית.
זה החשוב.
נכון, נכון. לכן, כשמישהו מדבר, צריך לחזור אל הטבע, אתה מסתכל לבדוק מה מסתתר מאחורי זה. למשל, היום בתנועות הירוקים שבאירופה, יש שלילה, אני מדבר בחשיבה התיאורטית שלהם, יש שלילה של הדמוקרטיה ושל הליברליזם בוודאי. הם משבחים, הם מעלים על נס את השיבה אל האלילות, מבחינה מסוימת.
זה לגמרי.
כן, אבל זה קיים. תקראו למשל את הספר של ג'יימס לובלוק, הנקרא גאיה, שם הוא אומר את זה במפורש.
שאלת האדמה, גאיה.
כן, 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 כן.
זה תורגמים.
אני לא קראתי את זה בעברית. אני קראתי את זה לא באנגלית, למרות שזה השפה המקורית. תנחשי באיזו שפה קראתי. כן, כן. כנראה, כנראה. טוב. כן. אוקספורד פרס. טוב.
באמת הם סוגדים לעקרונות של אלימות
ולדברים. לא ממש, לא, לא, לא. זה לא מגיע דעתי. זה מגיע זה.
חזרה לטבע, הם חוזרים גם לאלילות.
אלילות הפגנית, כן.
לא, לא לאלילים, אלא לתפיסה האלילית. כן. הם כותבים את זה במפורש בספר, בפרק האחרון של גאיה הוא כותב את זה.
ואיך שלא חזר בו?
אני לא יודע אם יש אל חזר בו או לא. זה לא כך משנה.
הוא חי כאן.
הוא חי פה?
הוא עולה לארץ.
אה כן? השל?
כן.
אתם בטוחים? אני לא בטוח בכלל.
לא?
באמריקה.
גרמניה?
לא, באמריקה.
לא, לא, אני...
בלבלתי מישהו אחר. בטח היא בובר.
הוא לא עלה.
בובר, לא?
בובר בא לחיות. הוא לא עלה לארץ אשל, הוא לא עלה...
לא ידוע לי שהוא עלה לארץ.
מי כתב ג'יון קט דלום?
זה אשל.
נו, אסובה להביא
לחיות. את בטוחה?
אה, לא, לא.
סתם. טוב, בסדר. וידבר השם, אפשר לקרוא עכשיו?
כן.
וידבר השם אל משה. בהר סיני, למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם. אז קודם כל אנחנו רואים פה שהפרובלמטיקה שדיברנו עליה מקודם, של ההשתרשות בארץ והשמירה על הזיכרון של קדושת הזמן, זה מופיע כבר בפסוק הראשון שדבר על ביאה אל הארץ.
שבת. לא, מה לך? כתוב במשה לאמור, פה כתוב בהר סיני לאמור. זה לא כן. קורה לזה שזה מקום? כאילו שהוא הולך לדבר פה על המקום?
זה יפה, אבל זה מקום מאוד תיאורטי, הר סיני. זה מקום שמימי. ודווקא במקום השמימי מדברים איתך על הארץ, כדי לחבר. כלומר, לוקחים את הראשית היותר מטאפיזית, הר סיני, ומדברים איתך על האחרית היותר ממשית, היותר חושית. על הארץ. נכון. כלומר, בהר סיני מדברים איתך על... לא, השבת פה זה לא שבת. יפה, זה השמיטה. זהו, זה החיבור בין הזמן. זה יפה. יש מאדמו"רי החסידות שנהגו לפני ראש השנה, קצת לפני השקיעה של ראש השנה של שמיטה, לצאת אל השדה ולומר גיד שבס. יוצאים אל השדה.
מתי יוצאים? בשבת.
לא, חצי שעה לפני השקיעה שבה תיכנס ראש השנה של שמיטה, הולכים אל השדה ואומרים גיד שבס. זאת אומרת, שבת שלום. שבת שלום לאדמה. כי יש לה שבת של שנה שלמה.
אז למה מתחילים דווקא עם מצווה הזאת?
זה בדיוק העניין שצריך לברר. כי הארץ זה בדיוק מה שיכול לתת לך את התחושה של הניתוק. כלומר, או השורשים, או שהשורשים שלך הם למטה, או שהשורשים שלך הם למעלה. ולכן יש צורך לדעת מראש כיצד מתמודדים עם המשיכה כלפי מטה שיש לאדמה.
לאדמה.
האדמה מושכת כלפי מטה.
כן. אפשר לחבר למימד הזמן.
בדיוק. עכשיו, אני רוצה להסביר זה יותר. יש בדברי המרגלים, זה אמנם זה בספר במדבר, לא בספר שלנו, אבל בכל זאת יש שייכות. המרגלים אומרים על ארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה היא. מה זה אוכלת יושביה היא? בדרך כלל מי אוכלת מי? החסות אוכלות את האדמה. אבל כשהחסה אוכלת את האדמה, היא הופכת את האדמה לחסה. הפרות אוכלות את החסות. הופכות את החסות לפרה. לפרה. האדם אוכל סטייקים, והופך את הפרה לאדם. האדם אחר כך עוסק, נגיד, בדברי תורה. אז הוא הפך את האדמה לדברי תורה. אז היושב הוא זה שאוכל את הארץ. הוא קובע את האופי של הארץ. מה אמרו המרגלים? ארץ אוכלת יושביה. זאת אומרת שהארץ קובעת את אופי היושבים בה. ויש פה קבילה נוראה. זאת אומרת, האובדן של העצמאות האנושית זה פחד אדיר. ולכן המרגלים לא רצו להיכנס לארץ ישראל, והיה להם על מה להתבסס. איך כתוב? בספר דברים, זה אומנם לא הספר שאנחנו לומדים, אבל יש בכל זאת קשר. בפרשת ויתחנן נאמר בפרק ה', פסוק כף ה', כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ וישחתם. כלומר, ברגע שאתם תתיישנו בארץ, תהיה השחתה. כן, ונושנתם, לישון ישן. מה זה ישן? אני זוכר, מה זה להיות ישן בארץ? מה זה להיות ישן?
בארץ הזאת לא צריך יותר מדי.
אני אגיד לכם מה זה להיות ישן. אני רוצה להגיד לכם מה זה להיות ישן. ששואלים אותך למה אתה חי פה, אתה עונה כי נולדתי פה. זה נקרא שאני ישן. כלומר, אני מתייחס אל הארץ כאל דבר המובן מאליו. כן, אולי תסתכלו רגע אחד בספר דברים, פרק ד'.
איך הם ראו את ההוכחה שהמקום... שהארץ אוכלת
יושביה. הם הרגישו את זה. כן, הם הרגישו את העוצמה שיש לארץ הזאת. זה מזכיר את ההנחות של התנועה הכנענית.
כן,
נכון. תסתכלו בפרק, בספר דברים, בפרק ה', בפסוק, לא סליחה, בפרק ד', אני ממש מצטער. כן, בספר דברים, פרק ד'.
איזה פסוק? בפסוק
כף ה'. דברים, פרק ד', פסוק כף ה'. אני ממש מצטער שאני גורם לכם כל כך הרבה מאמצים פיזיים. כי תוליד בנים ובני בנים. אגב, את זה אנחנו קוראים בבית כנסת בתשעה באב, את הפסקה הזאת. כי תוליד בנים ובני בנים. ונושנתם בארץ, וישחתם. זה מזעזע, אז כתוב במפורש. עכשיו יש המשך. ועשיתם פסל, תמונת קול, ועשיתם הרע, בני השם אלוהיך להכעיסו. אתם מבינים מפה את הרתיעה הטבעית שיש ליהודי, כשהוא קורא פסוק כזה, ממה נשתגע להגיע לארץ ישראל, להקות שורשים, תראו מה שיקרה לי. זה כתוב שזה יקרה. אז אומרת התורה, אל תדאג, יש פתרון. מה הפתרון? העידותי בכם היום את השמי ואת הארץ, כי אבוד תובדון מהר מעל הארץ, אשר אתם אומרים את הירדן שמה לרשתה, לא תאריכו ימים עליה. כי אם אתם תאריכו ימים, לא, כי אם תאריכו ימים עליה, ימים עליה, ישמד ישמדון. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, זה בסדר, לפני שאתם תדרדרו יותר מדי, אני אוציא אתכם מן הארץ, אז זה מסודר, הכל בסדר. לכן אין מה לדאוג. אין מה לדאוג, יש תשעה באב, זה משודר. כן, אבל יש מה שנקרא שסתום בטיחות. כלומר, אתם לא תידרדרו כמו שידרדרו הכנענים, כי הכנענים, אפשר לחזור לויקרא, כי הכנענים, כשהם הגיעו לתחתית החבית, כבר לא הייתה להם תקנה, אני, לעומת זה, אני נחמד איתכם. אל תדאגו, כל פעם שתהיה סכנה שתגיעו להשחתה מוחלטת, אני פופ, מוציא אתכם מן הארץ. נחמד, לא?
זה כאילו הפתחת הגלות.
כן, אגב, מעניין שהמהר"ל מפראג כתב ספר על תשעה באב, קרא לו בשם נצח ישראל. מה העניין? הוא הבין שתשעה באב זה שסתום הבטיחות, זה הווסת של הנצחיות של עם ישראל, אז זה טוב מאוד שיש תשעה באב. מה?
שומר?
כן, כן. לא, לא, שכל פעם שאנחנו, לא, תשעה באב הגלות הכוונה, כל פעם שאנחנו עלולים להידרדר יותר מדי, יש תשעה באב, זאת אומרת, מוצאים אותנו מהארץ, מחריבים, אז אין סכנה.
ממש נהדר, מאוד
מודד. לא, אז זהו, אז לכאורה...
ובגלל
שאני בגלל
זה קונים דירות בחול.
כל פעם שאנחנו... ורה שאלה אותי שאלה, ואני רוצה לענות לה. כל פעם שיש סכנה שאנחנו נידרדר יותר מדי, ההשגחה העליונה מסדרת שנגלה. בסדר. עכשיו, הבעיה שאנחנו לא כך מעוניינים בכזאת צורה של תפקוד. זאת אומרת, זה לא... אומנם זה קרה כבר מספר פעמים בהיסטוריה, השאלה היא האם אין אופציה אחרת. אז יש אופציה אחרת, אני אגיד לכם בדיוק מה האופציה. גלות יזומה. במקום לחכות עד שתידרדר, תעשה באופן מבוסס, כל שבע שנים, גלות יזומה. תתנתק מן הארץ, ולאן תגלה? לבית שלך בארץ ישראל. זה בדיוק מצוות השמיטה. זה מצוות השמיטה. מצוות השמיטה יש לה פטנט לא רע. כלומר, היא מאפשרת לך לשמר את היחס הנכון בין ההשתרשות לבין הניתוק. אז פעם בשבע שנים אתה מנתק את עצמך מן האדמה, ואז הסכנות שיש בהשתרשות באדמה הקדושה הזאת נעלמות, אלא להפך, אתה יכול לנצל את הארץ הזאת מצד קדושתה. והאנרסינמן. כן, בבקשה, אדוני, דבר.
רציתי לשאול שהסתבכתי קצת עם הדימוי של השורשים, כי אמרת שבעצם יש אדם שורשים גם למעלה וגם למטה.
נכון.
יש איזשהו עץ שדה מוזר כזה.
נכון, אנחנו עץ הפוך. לא, אנחנו עץ הפוך.
עץ הפוך עם שורשים למעלה. אבל יש גם שורשים למטה.
כן, תסתכל לרגע אחד, אתה מיד תבין את זה. בפסוק, בפרק כ"ה, איפה שאנחנו נמצאים, בפסוק כף ג' כן? אני קורא בויקרא פרק כף ה פסוק כף ג' מה אני כבר מבקש? כשאני אומר לכם פסוק שתסתכלו בו מה יש? מה
והארץ לא תימחר
כן, מה? והארץ לא תימחר לצמיתות כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי עכשיו, אני לא הבנתי איך אפשר להיות גם גרים וגם תושבים. כן, אבל זה סתירה פנימית. הגר הוא זר במקום. התושב הוא שייך למקום. אז מה אומרים? אתה או גר או תושב, אתה צריך לבחור. כי אתם עמדי. מה פירוש עמדי? אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עמדי. אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. היה גוי אחד שהבין את זה, הוא כתב ספר בשם הזר. קמי, נכון. אלבר קמי. יש אומרים שהוא יהודי, אבל זה לא ברור.
המצב שלנו להיות גרים בעולם הזה לא יהודי.
השם קמי היה מצוי רק אצל יהודים. מעניין. לא, תדעו לכם, לא ברור בדיוק. הוא לא חי כיהודי ולא כלום, אבל יכול להיות שהוא היה יהודי. קמי זה מערבית חמוס. חמוס זה חמישי. וזה שם שהיו נותנים רק אצל היהודים. אז אני לא יודע, בצפון אפריקה, כן? אבל לא משנה. מה איטלקיה?
אמא של קאמי הייתה איטלקיה.
כן, טוב, אני... היה, כן, מהמתיישבים שם, מהמתנחלים. טוב, הרי, אז בואו נחזור לנושא. אז כי גרים ותושבים, אז היה גוי אחד, קאמי, הוא כתב ספר הזר, הוא הבין את זה. שהאדם... מתהלך בעולם הזה מתוך תחושה של זרות. כן? עכשיו, הזרות הזאת, זה שהוא טען שככה כל אדם, אני לא יודע, כנראה שאצל קמי זה היה נכון, אני לא יודע אם כל אדם באמת מרגיש ככה. אבל השמיטה מייצרת את הזרות הזאת. אחד, כי גרים ותושבים אתם עמדי, כי לי הארץ. ועניין, יש לפי זה מובן מדוע גזירת הגלות היא פונקציה של אי שמירת השמיטה. תסתכלו לרגע אחד בפרק כ"ו. בפרק כ"ו, בפסוק...
בויקרא?
בויקרא עדיין, כן? פסוק למד ג'.
כ"ו, פסוק למד
ג'? כן, אני יודע שזה מאוד קשה, כל הדפדופים האלה. כ"ו, פסוק למד ג'. כן, כתוב מפורש. ואתכם, כ"ו, פסוק למד ג'. יפה. ואתכם, אזרה בגויים. והריקותי אחריכם חרב, והייתה ארצכם שממה, ועריכם יהיו חורבה. אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי הושמה, ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ, והרצת את שבתותיה. כל ימי הושמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם, בשבתיכם עליה. אז מה נאמר כאן? שמספר שנות הגלות כמספר השמיטות שלא נשמרו. כן, עכשיו מעניין, גלות בבל הייתה בדיוק כמה שנים? 70 שנה. ואם עושים חשבון שמהו מספר השמיטות והיובלים שלא נשמרו על ידי אבותינו בימי בית ראשון, מגיעים לדיוק ל-70. יש חשבון שעושה הגאון מבילנה.
אבל מה עם 2000
שנה? רגע, הגאון מבילנה. שנייה, אני אתייחס לשאלה. הגאון מבילנה עושה חשבון, על פי התנ"ך הוא בודק מתי המלך היה טוב, מתי המלך לא היה טוב, מתי ישראל עשו רצון השם, מתי הם לא עשו רצון השם, ולפי זה הוא מחשב מתי הייתה השמיטה, מתי היה יובל, מתי שמרו, מתי לא שמרו. הוא מגיע לחשבון פוקט 70.
כן, 70.
טוב, שזה היה גאון מבילנה. כן. עכשיו, 70 שנות שמיטה ויובל שלא נשמרו, וכנגד זה 70 שנה של גלות בבל. בדיוק. כן, עכשיו, מה שמעניין, אז מה עם ה-2000 שנה שעברנו, וכי יש לנו 2000 שמיטות? תשובה.
לא היינו כל כך הרבה זמן בארץ.
תשובה, יש לי תשובה לשאלה. יש הבדל בין גלות בבל לגלות אדום. גלות בבל נגרמה בגלל אי שמירת השמיטה, כפי המבואר פה בספר ויקרא. גלות אדום, דיינו גלות אירופה, שגמרנו אותה לפני 60 שנה כמעט, היא בעצם, הסיבות שלה מתוארות בפרשת כתבו שבספר דברים. מדובר בשתי גלויות שונות עם סיבות שונות. בסדר? אלא משהו אחר לגמרי, כפי שנאת חינם. גלות אדום זה בפרשת כתבו.
אבל באמת ב-70 שנה אלה הארץ שמימה?
הייתה מספיק שממה גם ככה. כן. אגב, היה גם פה מצב כזה במאה ה-19. היה גוי אחד בשם שאטובריאן. שמעתם עליו? רונה דה שאטובריאן. הוא היה בזמן נפוליאון, והוא ביקר פה בארץ. והוא מספר איך שהארץ ריקה. מאוד מעניין איך שהוא מספר את זה. הוא מספר שבדרך מיפו לירושלים, הוא פגש ערבי אחד בשם אבו גוש. אחד הוא פגש. אבו גוש. והוא אביהם של כל אבו גוש של היום. כן? זה מה שהיה אז. בין יפו לירושלים.
גם מרק טוויין בקר בארץ.
כן, מרק טוויין זה היה קצת יותר מאוחר. אבל לא הרבה יותר מאוחר. משהו בשנות ה-60 של המאה. אז עניין את הנוצרים אז באותם הימים. אז גם מה שהוא מתאר שם זה בערך אותו הדבר. כן.
שמעתי הסבר
שבזמן ש... אגב, מה היה שמו האמיתי של מרק טוויין?
סמואל קלמנט.
יפה. סמואל קלמנט. כן, בבקשה.
שמעתי הסבר שבזמן שישראל היו בגלות הארץ שממה, כדי שה...
לא, כן,
זה כתוב.
מה שאתה אומר זה כתוב בפרק כ"ו.
פה.
כן, יפה.
כ"ו כתוב מה שאומר?
כן, אבל זה
מכובן.
ושממו עליה אויביכם היושבים בה. כן, מה אתה אומר?
אני אגיד שני דברים שמתקיעים לגבי שמיטה. לא נצלח את השאלה. דבר ראשון, אם זה כל כך יסודי
בשיעות שלנו כאן בארץ ישראל, אז מה אנחנו אנשים מודרניים ממנה לא, לא מחוברים לאדמה.
נכון.
איך שלא יהיה, ועכשיו שנת שמיטה. וזה כל כך חשוב בעניין הזה שניתוק מחומר, אז יש נניח הנהגות.
אני מבין. אז למה את אומרת שזה לא מנוסח כשאלה? דווקא זה מנוסח כשאלה. כן, מה השאלה השנייה?
השני זה מה שכבר כן, מי שכבר כן חקלאי, אז למה
מה?
זה יותר מכירה.
כן, האם זה הולך לפי רוח הכתוב או לא?
כן.
בסדר. אני אתייחס לשתי השאלות. קודם כל השנייה, ואם אלה זה יענה גם על הראשונה. הסברנו שמה הקושי של מה השמיטה באה לעשות? היא באה לאזן את ההשתרשות היתרה, נכון? כלומר, יש תקנה של יתר השתרשות, אז יש קצת ניתוק על ידי השמיטה. מה עושים כשהבעיה היא הפוכה? כשיש אין מספיק השתרשות? רוב עם ישראל בגלות, וכמו שאת אומרת, החברה היא חברה מודרנית שאין לה קשר אל הטבע. אז מה עושים? אז מבטלים את השמיטה. כלומר, זה רוחה של התורה שהשמיטה לא תתקיים כשעם ישראל ממלא בוחר בניתוק. את איתי? מבינה מה שאני אומר? אני מתכוון ככה. לפי ההלכה, מתי חייבים לשמור שמיטה מן התורה? כשרוב עם ישראל, כשרוב עם ישראל בארץ.
על אדמתו.
כן. עכשיו, אני עוד לא, זה עוד מעט יהיה, בסדר.
לא, בשמיטה הבאה.
עוד שבע שנים נהיה רוב
פה. כן, ההתבוללות פשוט חזקה מה.
לא, ועכשיו כבר לא,
רגע, רגע, רגע. אז זאת אומרת, התורה ציוותה לשמור את השמיטה דווקא כשרוב העם בארץ. למה? כי הבעיה שהתורה רוצה לאזן זה בעיית ההשתרשות היתרה. אבל כשרוב עם ישראל לא בארץ, אז יש בעיה הפוכה. לכן אין עניין דווקא לשמור על השמיטה. לכן היתר המכירה הוא דווקא מסודר לפי זה. מה? עוד שבע שנים, האם יהיה היתר מכירה או לא? אני מקווה שכן. אני עושה מלחמות על זה בעולם הרבני. ואני הרגשתי כמה רבנים, אבל ברוך השם הצלחתי. כלומר, כמעט ולא היה היתר מכירה השנה של הרבנות. הגשנו בגץ ועשינו בלגן. טוב? ברוך השם. שלפעמים הבגץ עוזר משהו. כן,
מה שאנחנו נמצאים באותו מצב שהיינו לפני...
אני... לא, לא שיש לי עסקת טיעון או משהו. כן, מה?
אין לנו את אותם בעיות של לנסות בשיניים וטיפורניים להיחד ב...
ודאי שיש לנו בעיה. חברה שאין לה קשר, שאין לה חקלאות, היא חברה מנותקת. לכן, הצלת החקלאות הישראלית זה לא רק משימה לטובת כמה חקלאים מסכנים, אלא זה משימה ערכית. כן, חברה שאיננה יודע, שאין בה עמלי כפיים, האחוזים באדמה ממש, היא חברה שאין לה עתיד. גם אם זה אחוז קטן. טוב, אז איפה היינו? כן, אנחנו היום חסרי שורשים. אנחנו לופטמנשן. כן, ושזה אפילו, שזה אפילו ביטויים פוליטיים. כן, אפילו, כן. טוב, אז בואו נמשיך עוד פעם בפרק כ"ה, פרק כ"ה, פסוק ב', דבר אל בני ישראל שעה ואמרת עליהם, אל תשימו לי ופלים ליד זה, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, מה למרגרינה וזה בא, ושבתה הארץ. אגב, הוואפלים הקשרים בפסח, זה לא הכי בריא, גם כן. לא. זה גם עשוי, זה לא מכמה, זה לא כמחיתה, זה כמח תפוחי אדמה, וזה מלא מרגרינה. סליחה, אל תאכלו מצות. לא, אני חייב להם משהו. מצה זה הדבר המשמין ביותר שיש. למה? כי זה מלא כמח עם מים דחוס. תחשבו שהדבר הזה היה תופח. הוא היה הופך להיות כמו חצי לחם. כל מה שאתם אוכלים מצה אחת, כאילו אכלתם חצי כיכר לחם. תשימו לב.
אז יש בדיוק מספר קלוריות בכל מצה.
כן, אבל אז זה...
זה מצה קלה גם, נכון.
כן, זה אפשרי. אבל אני אומר לכם, זה כבד, זה מרדים, זה גם גורם לשינה. כן, אז אל תאכלו הרבה מצות, סתם ככה ביניהם.
תלך עם תפוחי אדמה. אני אוהב מצות.
גם תפוחי אדמה זה לא...
אז מה לאכול?
לא.
רק כשלא אוכלים פת אז אין מה לאכול?
יותר קשה, יותר קשה. כן, הכולסטרול גם עולה מפסח. כן, טוב. דבר אל ודבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו לארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם. זאת אומרת שהארץ גם לה מגיעה שביתה. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לשם. שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, את צפיח כצירך לא תקצור. ואת ענבי נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. לך ולעבדך ולעמתך, ולשריך ולתושביך גרים ממך, ולבהמתך. ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול. טוב, יש פה כמה פרטים שצריך לברר, נעשה עוד, ולעסוק בזה, יש עוד מה...
אחרי תשובה אין שיעור?
שבוע הבא אין שיעור.